אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף פ, מתחילים במשנה. אז בעצם מדברים פה מכאלו סוגי מחירות, שהמוכר בוודאי רוצה להשאיר אצלו את עיקר העניין שלא להפסיד אותו. זאת אומרת, יש לפעמים בן אדם רוצה למכור דבר, והוא רוצה למכור את הכל, לא יישאר אצלו שום דבר. יש לפעמים שאדם, כוונתו, שישאר אצלו העיקר, ואת השאר הוא מוכר. נראה עכשיו באיזה אופנים. אומרת המשנה. הלוקח פרס שויבך מחברוי. אומר הרשב"ם שדרכם של היונים כל חודש הם מטילים שתי ביצים, מהם בוקים זוג יונים זכר ונקבה, וגם הוולדות האלו הולך ככה כל חודש, כמו שכתוב במדרש רבה בשיר השירים, הינייך יונים, מה יונה זו מחדשת בכל חודש וחודש, גורן, כך ישראל גם. אז הדור הראשון קוראים לזה בריכה ראשונה, כמו שגם במסכת הסבייה ככה. הדור השני, בריכה שנייה, וכך הלאה. אז כשראובן קנה משמעון את כל היונים שיוולדו בשובח, אז אם הוא ייקח את כל היונים שיוולדו, וישאיר רק את הזוג זקנים, כמו שאומרים, את זוג ההורים, הם יפרחו מכאן, כי הם לא סובלים בדידות, הם צריכים חברה. לכן מפריח בריכה ראשונה, הוא משאיר, כלומר הוא מפריח אותם החוצה, ולא לקח אותם, כי סופם לחזור, את הדור הראשון, שאלו היונים, בניהם של זוג היונים, כמו שקוראים לזה, ההורים. כך יהיה להם לצוותה, לחברה, אז הם לא יברחו. במילא נמצא שהמוכר נשאר עם השובח בעצם. כמו כן, ראובן שקנה משמעון את הדבורים שעתידים להיוולד בכוורת. אז גם פה זה הולך ככה. הדבורים הוא, בתחילת ימות הקיץ, יוצא מן הכוורת נחיל דבורים, שהם אלו שנולדו בכוורת, והן מתיישבות על ענף של אילן. בא בעל הבית, לוקח את הענף, ופותח להם כוורת מיוחדת. אחרי כמה ימים, עוד פעם אותו דבר. עוד נחיל יוצא משם. מתיישב על ענף, הבעל הבית מכניס את זה לכוורת. וכך הלאה, כמה פעמים. מה שיותר קרוב, לתחילתו, יותר עדיף, יותר משובח. אז ראובן קנה משמעון את הדבורים שיוולדו בכוורת במשך שנה. אז הוא לא לוקח את הכל, את הכל מה שיוולד, ומשאיר רק את המלכה שם, כי זה לא יחזיק מעמד, הכוורת כמובן תתפרק. רק הוא צריך להשאיר. נויטל שלושה נחילים, שלוש קבוצות של דבורים חדשים, הוא מסרס, הגמרא תאמר אחר כך פשט אחד, הכוונה שהוא מסרס, שלא יוכלו ללדת, זאת אומרת לא יוכלו לטפל בהולדה, אם כך יהיה להם פנאי לטפל בצוף והבאת דבש, כי כל עיקר הראש של הכוורת הוא לריבוי הדבש. כמו כן, ראובן קנה משמעון חלות דבש של כוורת, הוא לא יכול לקחת את הכל, כי אם הוא ייקח את הכל, נמצא שהדבורים לא יהיה להם מה לאכול בימות הגשמים, אז הוא צריך להשאיר שתי חלות של דבש, כדי שזה יהיה למזון לדבורים בימות הגשמים. כמו כן, ראובן קנה משמעון זיתים, כלומר עצי זית, לקוץ את הענפים. אז הוא לא יכול לקצוץ את כל הענפים, רק הוא צריך להניח שתי גרופיות, כלומר שתי ענפים בכל אילן, וכך הם יחזרו לעצמו. וזה הכל, היות והמוכר לא התכוון למכור לו את כל עיקרו של הקניין, רק את החלק העיקרי, אבל את החלק המדרבה, אבל החלק העיקרי רצה להשאיר אצלו. כלומר, את ההמשך, את הסיכוי להמשך, הוא רוצה להשאיר לעצמו. שואל את הגמור, איך המשנה אומרת, כשהוא לוקח את היונים מהבריכה, אז הוא צריך להשאיר רק את הבריכה הראשונה, כלומר, את הדור הראשון, הרי למדנו בברייסה, שהוא צריך להשאיר שתי דורות בשובח, גם בריכה הראשונה וגם בריכה השנייה. אמר, אפקן אלוהי קשיה, או לא, או לאימו. כלומר, באמת צריך להשאיר שתי דורות. דור אחד צריך להשאיר לזוג הזקנים, לזוג ההורים. דור שלישי צריך להשאיר שיהיה לחברה לדור השני. משם והלאה לא צריך כבר יותר, כי זה כבר מספיק חברה לכולם. שואלת הגמור, מה ישנו אימו דמצטבסה הברת והזוג הדב שפקינים לו? למה לזוג הגדול, זאת אומרת ההורים, להם מספיק החברה הזאת שיש זכר ונקבה, וגם יש להם את הדור של אחריהם. היא נמה, גם כן הבת הזאת, כלומר, היונה של בריכה השנייה, בריכה הראשונה, יהיה לה מספיק מה שיש לה, את אמה ואת, 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 ואת את היונים, ההורים שלה. אומרת הגמרא, זה הטבע. זה הטבע שאמו הברתו מצטפסה, האמא מספיק לחברת הבת, ברתו האמא לא מצטפסה. הבת לא מספיק לחברת האם, לכן צריך להביא לה עוד זוג יונים, הולדות שלה, שיהיו לה לחברה. למדנו במשנה, פירות כוורת נוטל שלושה נחילין ומסרס. במאי מסרסון, אומר רב יהודה אמר שמואל, בחרדל. נותן להם לכל חרדל, החרדל גורם שלא יהיה להם תולדה. ככה אומרת הגמרא עכשיו. אבל, אומר רב, במערו ומשמיד רבי יוסף בר חנינא, בארץ ישראל אומרים משמיד רבי יוסף בר חנינא, שלא הכוונה שהחרדל יש לו איזשהו כוח שהוא מסרס אותם שלא יוכלו להוליד. רק מה, היות והם אוכלים חרדל, אז יש להם חריפות בפה. מתוך שפיין חד חוזרות ואוכלות את דובשנן. ואם כל עוד שהן עסוקות היות והן אוכלות את הדבש, הן מייצרות עוד דבש. והטבע הוא, בשעה שהן עוסקים בהולדה, הן לא עוסקים ביצירת הדבש. בשעה שהן עוסקים ביצירת הדבש, הן לא עוסקים בהולדה. רבי יוחנן אומר, מה שכתוב פה יסרס, אין הכוונה שהוא עושה איזשהו פטנט שלא יוכלו להוליד הלאה, רק הכוונה הוא סירוס מלשון דילוג, נוטל שלושה נחילים בסירוס, בדילוג, מה פירוש? הלוקח את הנחיל הראשון, השני נשאר למוכר, השלישי לקונה, הרביעי למוכר, וכך הלאה. ומסנית את עונן נוטל שלושה נחילים בזה החזה, ומכם ואילך נוטל אחס מניח אחס. כלומר, בדילוג הוא לוקח אחרי שהוא כבר לקח ברציפות שלושה נחילים. למדנו במשנה חלויס דבש מניח שתי חלויס, שיהיה להם למאכל לדבורים. כידוע שמאכל אדם מקבל תומה בכלשהו ומתמה אחרים כשיש בו שיעור כבית זה. משקה הנועד למשקה אדם מקבל גם הוא תומה בכלשהו ומתמה אחרים אם יש בו רביעית. אבל מאכל בהמה לא מקבל תומה. השאלה מה זה דבש? בדרך כלל אנחנו יודעים דבש זה מאכל אדם. אבל פה אנחנו רואים ששתי חלות משאירים לדבורים, אז בעצם שתי החלות האלו הם מאכל בהמה. כמו כן יש לדון, האם דבש זה משקה נחשב או מאכל נחשב. אומר רב כהנא, דבש בכוורת, כשהדבש נמצא עדיין בכוורת, יש לו דין של מאכל, לא של משקה, כי כשהוא יוצא יש לו דין של משקה. והוא לא יוצא מדי מאכל לעולם, כלומר דבש זה מאכל אדם, והוא לא מקבל שם של מאכל בהמה, לומר שהוא לא מקבל תומה, היות והדבורים אוכלים מהם. כי דבש זה מאכל, זאת אומרת, זה שייך לאדם. אז כשזה כבר זב מן הכוורת, זה משקה, כשהוא עדיין בכוורת, זה מאכל, אבל אדם, לא מאכל בהמה, רק מאכל אדם. עלמק סובר, כלומר, שרב כהנא סובר, לא יבוא מחשבה. לא צריך מחשבה מפורשת שיחול על זה שם מאכל. רק זה דבש שמיועד למאכל. מייסווי, למדנו ברייטה שכתוב שם, דבש בכוורת לא נחשב לא כמאכל ולא כמשקה, הוא לא מקבל תומה. אמר הבא אלו, צריך אלו לא איזו שתי חלות. הברייטה מדברת מאותן שתי חלות שמשאירים את זה בכוורת לצורך מאכל הדבורים בימות הגשמים. נו, אז זה מיועד לבעלי חי, לשרץ. זה מיועד מאכל בהמה נחשב. לא, מאכל אדם. השאר הדבש מאכל אדם. רוב אמר, בלזרי דסנם. רוב האומר מדובר בכל הדבש, אבל היות וזה מונח בכוורת, דינם כמחוברים, הכוורת הרי מחובר לקרקע, וכל המחובר לקרקע אינו מקבל תומה. נזנן כוורת דבורים, רב לזר אומר, הרי הוא כקרקע. קוסמול אוף פרוסבל, הרי יש לנו הלכה בשנת השמיטה, נשמטים החובות, שמיטת כספים. זה מן התורה. בא הלל ותיקן כדי שלא ימנעו מלהלוות. בא הלל ותיקן שאפשר לכתוב פרוסבול, מוסרים את השטרות לבתי הדין, ואז אפשר לגבות את החוב. נחשב כגבוי כבר. מתי כותבים פרוסבול? כשיש למלווה פיסת קרקע, ללווה פיסת קרקע. אז אם יש לו כוורת, זה גם נחשב כיש לו קרקע. כי זה מחובר. כמו כן, לא מקבל תומה במקומה, דבר מחובר, לא מקבל תומה. כמו כן לגבי שבת, הרודה ממנה בשבת מהכוורת הזאת המחוברת, נחשב כאילו תולש, גוזס, כאילו שהוא קוצר משהו מגידולו, אז הוא חייב חטוס. חכמים אומרים, אין כותבים עליה פרוס, והם סוברים שדינו כמטלטלים ולא כקרקע, ומקבלת תומה במקומה, כי זה לא נחשב כמחובר, והרודה ממנה בשבת פטור, זה לא נחשב כתולש מן המחובר. ואמר רב לוזר, מאיתי מדר רב לזר, שזה כן נחשב כמחובר לגבי קרקע, שנחשב כמחובר לקרקע, דחסיב כתוב, והתבול אותה ביערות הדבש. יערת הדבש. מה עניין יער אצל דבש? אלו לא ימלוך, מה יער התולש ממנו בשבת חייב, חטוס, אף דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטוס. אומרת הגימור, על כל פונים, מה אנחנו רואים מכאן? שיש על זה, רב לזר הרי אומר, שנחשב כקרקע, היא לא מקבל תומה. אז אומר רובה, מה שכתוב בברייסה, שדבש בכברת לא מקבל תומה, זה כשיטת רב לזר. ומדובר בעודו מחובר בכברת, כלומר בעודו בכברת. שאלת הגימור מייס, ודבש עזוב מכברתו, אינו לא יויך לבלו עם אשכה. בישלם אלה הבאה הניח שמדובר באותן שתי חלות שמייחדים אותן למאכל הדבורים בימות הגשמים. אבל לרובה, שהוא מדבר בסתם דבש, הרי פה כבר מדובר שהדבש לא מחובר, כי כתוב פה דבש עזב מכברתו, אז אי אפשר לומר שזה הולך כרב לזר. כי אפילו רב לזר גם מודה שדבש שזב מכברתו, בוודאי כן מקבל תומה. אז איך כתוב פה לא אוכל ולא משקה? אמר רב זווית כגון שזוב על גבי כלי מאוס, מדובר שהדבש זב על גבי כלי מאוס, ממילא זה לא ראוי לאכילה. ואחר ביין כבר אמר, כגון שזוב על גבי קסקס, אם זה זב על גבי כלי מאוס, אפשר עוד לאכול את זה. מדובר שזה נופל לתוך קסקסים, כלומר קסמים דקים, נסורת. נו, עכשיו זה לא ראוי לאכילה, לכן זה לא מקבל תומה. שאלת הגמור מי סווי, דבש בכברתו, אין אלו יאכלו למשק, חישב עליו לאכילה, תם מתומס אוכלים. חישב עליו למשק, תם מתומס משק. כלומר, אם הוא חשב לאכול את הדבש, הוא מקבל תורת מאכל, אז יש, כדי שהוא יהיה תמי אחרים, צריך להיות שיעור כבי. כדי שהוא בכלל לקבל תומה, צריך שיפול עליו משקה מרצון, כלומר, יוכשר לקבל תומה. ואם הוא חשב לשתות את הדבש, דינו כמשקה שמתמה ברבית, לא צריך הכשר. אז בישלם אל הבא הניחה, כי מדובר באותן שתי חלות המיוחדות למאכל דבורים. ומילא נמצא שאם הן עומדות למאכל הדבורים, אין להם תורת מאכל אדם, אבל אם יחשוב עליהם כן לאכול אותם, מקבל הדבש הזה תורת מאכל אדם. אלו לרוב שמדבר בסתם הדבש, קשיה, אם זה הולך כשיטת רב לזר, ממה נמשך, אם זה מחובר, מה מועיל המחשבה לאכילה? הרי זה מחובר. מחובר לא מקבל תומה, אפילו אם חשב עליהם לאכילה. אם זה הולך כחכומים, הרי גם בלי מחשבה, יש עליו תורת אוכל. למה כתוב בברייסה? לא אוכל ולא ימשקה. אמר לו, רובה, תורץ אוכל. חיש אבל הוא אכיל, אם הוא חשב, אינו מטמת עם הסוכלים. חיש אבל הוא למשק, אינו מטמת ומשקה. אכן, זה לא מטמת. תנא כוס דרב כאן, דבש בכברתו מטמת ומסוכלים, שלא יהיה במחשבה, גם אם לא היה מחשבה. למדנו במשנה, כשהוא קונה מחברו זיתים לקוץ, מניח שתי גרופיות, כלומר שתי ענפים כדי שיחזור ויגדל. תנו רבנן, לקח אילן מחברו, הוא קונה אילן מחברו על מנת לקחת את הענפים, אז הוא צריך להשאיר באופן כזה שיחזור ויגדל לאילן, אז הוא רק מתחיל לקצוץ מטפח ומעלה, מקביע מן הקרקע טפח ורק משם הוא קוצץ. אם הוא לקח מחברו, קנה מחברו בתולת השקמה, שזה מין הרס, ממילא אז הוא יכול להרים, אז הוא צריך להרים שלוש טפחים, ומשם רק לקצוץ. כי רק באופן כזה זה יחזור ויגדל. אם קנה מחברו סדן השקמה, כזה מין ערש שכבר קצצו אותו פעם וחזר כבר וגדל, אז פה הוא צריך להגביע אותו שני טפחים, ורק משם והלאה לקצוץ. בקנים, בקפנים, קוצץ מן הפקק, מן הקשר של האילן ולמעלה. כי זה הקשר, מפה זה יתחיל ויגדל מחדש. בתקולים וארוזים, היות וזה לא יחזור ויגדל ממילא, אז כשהמוכר מחר לו, מן הסתם מחר לו את הכל, תקח ותלך, אז הוא יכול לשרש אותם עם השורש וללכת הלאה. לפי שאין גזון מחלוק, כלומר הוא לא חוזר וצומח ממילא, אחרי שקצצו אותו. שואל את הגימורה ופסולס השקמה שלושת טפוחים בעינן, ורמינו לגבי עבודות קרקע בשנת השמיטה שהתורה אסרה, הרי יש לנו כלל של לעשות עבודה באילן בשנת השמיטה, אם זה בא להשביח את האילן זה אסור, אם זה בא רק להחזיק אותו במצב כמו שהוא סטטי ולא שלא יתקלקל, זה מותר. אומרת המשנה במסכת שביעית, אין קוצצים בסולס השקמה בשביעיס, מפני שהיא עבוד, זה עבודה שמשביחה את האילן, וזה אסור. רב יהודה אומר, כדרכו, כלומר, אם עושים את זה פחות מעד 10 טפחים, זה באמת אסור. באופן כזה היא משביחה. אלו מה הוא יעשה? יקביע 10 טפחים מן הקרקע, זאת אומרת, יקצוץ רק מ-10 טפחים ולמעלה. כי זה קציצה שזה רק יגרע את כוחו של האלם ולא ישביח אותו. זה מותר בשמיטה. או גומם עם הארץ. כלומר, סמוך לקרקע גם יכול שמה לגומם, לקצוץ, כי זה גם כן לא משביח את האלם. משמע, מעם הארץ הוא דקשה. זה מזיק לאלם. אבל אם קצת יותר גבוה, נגיד חצי טפח מלמעלה, זה כבר משביח את האלם. מה ללי? למה אם ככה לוקח אצלנו חייב להגביה שלושה טפחים מן הקרקע? הרי די לעשות חצי טפח, 3 סנטימטר. אמר הבאי, 3 טפחים, מעלה לו. אם הוא קוצץ משלושה טפחים ולמעלה, זה בוודאי משביח את האלם. ואם הוא קוצץ ממש מעם האורץ סמוך לקרקע, בוודאי כושלו זה מזיק לאלם. מכאן ואילך, כלומר, אם הוא עשה בין לבין, קצץ בין שלושה טפחים למטה סמוך לאלם, זה לא ימק שכושלו ולא יעילי מעלה. כלומר, אנחנו לא יודעים. לפעמים זה יכול לקלקל, לפעמים להשביח. אז לכן, לגבי איסור עבודת שמיטה, גבי שביס, עבדין עבדי כושלו, אז מותר לעשות רק כזה דבר שבוודאי לא משביח את האלם, כי אסור להיכנס לספק איסור תורה. גם במקח וממכר, שהמוכר רוצה לשייר לעצמו את עיקר האלם כדי שיחזור ויגדול, עבדין עמידי דבר דמל, אז מגביע מן הקרקע באופן כזה, שזה בוודאי ייתן לו את העניין הזה שיחזור ויגדול. הגמרא אמרה לאל, בדקולן והרוזים חויפר משרש, לפי שאין גזל מחליף. זאת אומרת, ארז הוא כזה סוג אילן, שאם תקצוץ את ראשו, הוא לא חוזר וגודל. אין גזל מחליף. ועודוריש, רבחי אבר לוליינה, מה יתכסיף כתוב בפסוק? צדיק, התומור יפרוך, כארז בלבון הניסגה. אם נאמר תומור, לא מה נאמר ארז, אם נאמר ארז, לא מה נאמר תומור. הרי תומור זה דבר שמוציא פירות, ארז לא מוציא פירות. רק מה, אילו נאמר ארז ולא נאמר תומר איזה, או אמר מה, ארז אינו איזה פרס, אף צדיק אינו איזה פרס. אולי הצדיק אוכל צדקותיו בעולם הזה. ככה מביא הרשב"ם. וכך נאמר תומר, מה תומר עושה פרס, כמה צדיק עושה פירות. ואם נאמר תומר ולא נאמר או ארז, הייתי אומר, מה תומר אין גזע מחליף, אף צדיק אין גזע מחליף. וכך נאמר ארז, כמו שארז גזעו מחליף, כלומר, אם תקצוץ את ראשו יחזור ויגדל, כמה צדיק יוליד בן כמותו שיוכל למלא את מקומו. אז מה אנחנו רואים מפה? שארז זה סוג אילן שגזעו מחליף. אומרת הגמרא, אלוך מעסקינם בשאר מיני הרוזים כדרה בברבונה. לא אומר רב ברבונה, אומר ברב, 10 מיני הרזים הן. שנאמר, אתן במדבר ארז שיטו והדס ועית שמן, עושים בהרו וברויש תידור ותהשו ירדוף. כלומר, יש 10 סוגי ארז. אז מדובר פה בסוג כזה שלא חוזר וגודל. ארז, ארזה, שיטה, טורניסה, הדס, אסה, עית שמן, אפסמה, ברויש, ברסה. תידר, שאגה, תאשו, שרווינה, שואלת הגמור, הרי ראינו רק 7? אומרת הגמור, כאוסר עבדים, אומר, הוסיפו עליהם עוד 3, אלוינים אלמוינים אלמויגים, אלוינים בוטנה, אלמויגים בלוטה, אלמויגים קסיטה. איקדו אומרה, הרוינים הרמוינים אלמויגים, הרוינים אורי, הרמוינים דולווה, אלמויגים קסיטה. כל סוגי אילנות, הכל ממשפחת הרזים. אז ישנם כאלו הרזים שנכון שאין גזען מחליף, ויש כזה סוגי ארז שגזען כן מחליף, אין קושיה מסוג לסוג.